שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
ברוכים הבאים לכולם, שבוע טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב, שנזכה כולנו לברכה ולהצלחה, לרוגע ולשלווה, וכמובן בעזרת השם לחיזוק האמונה. אנחנו פרשת בשלח. לאחר התלאות שבני ישראל עוברים במצרים, יותר מ-400 שנים של סבל ויסורים, עבדות, אכזריות, התעללות, הרג, רצח, השלכת הזכרים ליהורים ולימים, התעללות, פגיעה נפשית, פגיעה פיזית בכל העם כולו, בא הקדוש ברוך הוא על ידי משה ואהרון שליחיו הנאמנים ומוציא את העם ממצרים ברעש גדול בקול גדול ב10 מכות שהוא נתן למצרים, דם, צפרדע, כלים, הרוב, דבר, שרין, תודה. ברד הרבה, חושך ומכת הבכורות, מכה האחרונה, שפרעה קיבל את המכה הזו ממש בבית שלו, הבן שלו, משפחה שלו. שם באמת הוא התעורר ושחרר את בני ישראל ממצרים, נתן להם את האישור לצאת, אישור שהושג בכוח, אבל הושג בסופו של דבר. וכמובן אנחנו מגיעים לקריאת ים סוף, שירת הים, מודים לקדוש ברוך הוא, ואז לאחר כל הכוח הגדול הזה שאנחנו רואים, הנס, הניסים, מאות ניסים, מאות. וישא משה את ישראל בים סוף ויצאו אל מדבר שור, והלכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים. ויבואו מרתה ולא יכלו 2 לשתות מים ממרה, כי מרהים הם. על כן קרא שמה מרה. ואילונו עם על משה לאמור מה נשתה, ויצק השם והורהו עץ, וישלח אל המים, הם תקעו המים, שם שם לחוק לו משפט, ושם ניסהו וכו'. משהו באמת לא הגיוני, לא הגיוני. בני ישראל, בקיץ ראו איך ברד שבתוכו אש מתלקחת יורד. באמצע היום ראו איך הקדוש ברוך הוא מחליט שיהיה חושך, חושך גמור, חושך שאדם קם, היה עומד, נשאר עומד, אדם ישב, נשאר יושב, 3 ימים, לא יכול לזוז איש ממקומו. באמצע היום רואים חושך גמור, רואים הרבה, שכבה אחת של הרבה, מי שיודע לפי המדע, זה 50 מיליון. 50 מיליון חגבים כאלו, הרבה. אתה רואה ניסים שהם לא ברורים, ים נחצה לשניים, 2 חלקים, 12 חלקים, בכל העולם נחצו המים, מים שהופכים לדם, אתה רואה ניסים שפשוט לא הגיוניים, והדבר כביכול הפשוט ביותר, מבחינת כל הניסים שאנחנו רואים, לתת להם מים במדבר. מה זה כבר מים במדבר? מה זה מים במדבר לעומת זה שאתה הולך ומביא איזה כוח מסוים שהורג דווקא רק את הבכורים? מה זה להביא? זה ממש שינוי של הטבע. מול מציאות, היום יש גם מים במדבר. יש, נתקלנו, יש כל מיני מעיינות, יש כל מיני נאות מדבר שמלאים במים בתוך המדבר. זה לא צריך נס כל כך גדול. בני ישראל הולכים 3 ימים בלי מים. השאלה הראשונה מתבקשת. הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו רואים בתחילת הפרשה, אני אקריא לכם בזה מכאן, זה ממש שיהיה לכם ברור. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר להם, פין לכם העם בראותם מלחמה, ושבו מצרימה. הקדוש ברוך הוא, אם נניח ארץ ישראל היא כאן, ים סוף כאן, מה צריכים ללכת? לך מכאן לכאן. מה הקדוש ברוך הוא עשה? בין לבין יש את ארץ פלישתים, פלישתים זה מה שנקרא היום מחבלים, שהיו מזיקים לעם ישראל. לא רצה שהם יחששו מלחזור למצרים, יחששו, יהיה להם פחד מסוים. לא? מה עשה? הוביל אותם בדרך ארוכה מאוד מסביב, עד לארץ ישראל. בסופו של דבר קיבלנו עונש, לקח 40 שנה. אבל בעיקרון יכול לקחת אותם בכמה ימים, בתוך ארץ ישראל, לגמור את הסיפור. לסגור את החומש, לגמור בפרשת בשלח, להביא רק הלכות מאז. בלי סיפורים, בלי יתרו, בלי קורח, בלי שום דבר. לסגור את החומש כאן. אבל בגלל העונש, פרשת המרגלים וכו' למה שקרה, 40 שנה, ישרנו במדבר, בתור עונש. אם הקדוש ברוך הוא מפחד, מה זה מפחד? זאת אומרת, חושש לעניין כזה שבני ישראל לא ירצו להמשיך בדרך, שמה יראו את הפלישתים ויתקלו בהם בדרך ויפחדו ויחזרו מצרימה, אז מה הבעיה בשבילו ליצור איזה מעיין של מים, שיהיו רגועים, שישתו מים? שאלה ראשונה. שאלה שנייה. כמו שאנחנו קראנו, שחשוב מאוד להסביר בדיוק את המילים שאנחנו נבין, שבני ישראל הלכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים. הגיעו למראה, זה שם של מקום. ראו שיש מים. שתו מהמים, המים היו מרים. ואז הם התחילו להתלונן ולצעוק ולעשות בלגן. 3 ימים לא היה לכם מים. לא התלוננתם. עכשיו קיבלתם מים, אז הם קצת מרים. אז אתם מתלוננים? זה לא הגיוני. צריכים להתלונן כשאין לכם מים. והשאלה השלישית. מה זאת אומרת שבני ישראל מתלוננים על משה, מה משה אומר? ויצעק אל השם, או צועק אל השם. מה זאת אומרת ויצעק אל השם? מאיזה מקום הוא צעק אל השם? ממקום של פחד שיפגעו בו? שהעם רוצה לפגוע בו אולי? אולי מקום שנמאס לי מהעם הזה? כבר התייאש מהם? עם עם כשעורף? אולי מקום שבאמת הקדוש ברוך הוא, נו, זה לא הגיוני, תיתן להם מים. מאיזה מקום? ואז הקדוש ברוך הוא, אין לו עץ, תשליך אל המים, והמים הפכו להיות מתוקים, שתו, נרגעו, ממשיכים בדרך. היום השיעור שלנו קשור בעזרת השם לאמונה. האמונה של האדם בכוח העליון, בקדוש ברוך הוא, משפיעה מאוד על מציאות החיים. אין של אותו האדם, וכמובן שסובבים אותו. כי הרי אמונה היא לשון של אומנה, וגם של אימון. האמונה סוג של כוח, כמו שיש לאדם אומן או אומנת. אתם יודעים מה זה אומנת? אומן זה אדם שאחראי, כמו אפוטרופוס, אוקיי? כמו אבא ואמא. האמונה מקנה לאדם סוג של ביטחון שלא קיים אצל אדם שאין לו אמונה. מהי האמונה? אנחנו הסברנו את זה כמה פעמים. במילים פשוטות, גם כשהכל אפור ושלילי, לאותו אדם, הכל גרוע. בבריאות, בזוגיות, בחיים, בפרנסה, הכל שלילי, הוא במקום הכי נמוך שיש. שם, במקום הזה, הוא לא מאבד תקווה. יש לו עדיין תקווה, יש לו ניצוץ פנימי, שגורם לו להרגיש טוב. למרות שאין שום סיבה חיצונית שהוא ירגיש טוב, אין שום סיבה חיצונית. כי הכל גרוע, יש לו ניצוץ פנימי שגורם לו להרגיש טוב, זו יהיה בדיוק, זאת ההגדרה של אמונה. מה ששומרים אמונה או אמון זה דברים אחרים לגמרי, זה לא קשור. בני ישראל חוו חוויות רוחניות, עילאיות, מה שראה יחזקאל בן בוזי, יחזקאל זה אחד הנביאים הכי גדולים שהיו לעם היהודי בהיסטוריה, ושיהיו, ממש, הוא ראה את מרכבת השם, מי שיקרא את ספר יחזקאל, ייבהל מהתיאורים שיש שם, ממש תיאורים שהיום אפילו עם כל הטכנולוגיה שירצו לתאר מה שיש, את התיאור הזה לא יצליחו, תיאור ממש מפורט של חשמל וצבע אולטרה סגול וניוטרונים ואטומים, אתם רואים ממש, ממש, מי שיקרא ספר יחזקאל ייבהל, יחשוב זה אחד המדענים כתב את זה של היום. ממש תיאור ממש מפורט בוקדק של מרכבת השם, איך המרכבה של הקדוש ברוך הוא בנויה. הוא מה שהוא ראה בחיזיון שלו, שפחה, המעמד הכי נמוך, על הים, מה שהם ראו, השפחות והעבדים, אנשים הכי פשוטים שיש, ראו הרבה יותר ממנו. ראו הרבה יותר ממנו. הוא משהו ראה לאדם קטן, מה שהם ראו. מה שראתה, שפחה על הים, לא ראה אפילו יחזקאל בן בוזי. זאת אומרת, מה, איזה ניסים ואיזה כוח ואיזה אנרגיה ואיזה תחושות ואיזה חיבור לקדוש ברוך הוא. זה אפילו הנביא הכי גדול שראה את המחזה הכי מדויק, לא ראה. הם היו עשירים בניסים. מה זה עשירים? כשאתה רואה שהקדוש ברוך הוא משחק באיתני הטבע, כמו בפלסטלינה, ועושה מה שהוא רוצה באיזה רגע שהוא רוצה, השליטה הטוטלית של הקדוש ברוך הוא בעולם, אתה מרגיש רגוע, אתה מרגיש שלב, אתה מרגיש נינוח, יש לך ביטחון. אבל מה קורה? כשיש ביטחון, האמונה נעלמת. מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא, שואלים, מה קרה שהאימהות, הרי אנחנו צריכים להתהוות, היינו צריכים להתהוות. יש קיום לעולם על ידי זה שבני ישראל, עם ישראל קיים בעולם. אם אחר יבוא מישהו החליט להרוג את כל היהודים, באותו רגע שהורג את היהודי האחרון, העולם מתבטל מקיומו. אין קיום לעולם, אין מציאות. בלי יהודים בעולם. אין עולם כזה ביקום שם, אין עולם כזה בלי יהודים. אין דבר כזה. כי העולם נוצר בשבילנו. ויש עובדות כמובן שאנחנו יותר חכמים מהשאר, יותר מבינים, יותר משכילים, יותר אינטליגנטים. בדרך כלל רובנו, כן, כל התפתחות, אפילו מדעית, אפילו טכנולוגית. כל מה שאתם מכירים היום למעשה קשור ליהודים. כל מה שאתם מכירים היום, אפילו הדברים הטמאים ביותר, כמו האינטרנט והגוגל והפייסבוק וכל אלו, הכל זה גם, כל זה אחד מהם יהודים תיאורים, שחייבים להניח תפילין, חייבים להתפלל וחייבים לשמור כשרות, יהודים לכל דבר. מכוניות, סלולרי, הכל, כל מה שם, אטומים, רפואה, מדענים, פרסי נובל. יש את זה, אנחנו דיברנו על זה המון. אנחנו חייבים להתאבות, ובני ישראל חייבים להתקיים. אז למה? שואלים שאלה, מדוע? האימהות, שרה, רבקה ורחל, סבלו כל כך, גם לאה אפילו, יש דעה שאומרת שלאה אפילו גם הייתה הכרה. סבלו כל כך, ולא נכנסו להיריון, הרי אנחנו חייבים להתאבות. ומהאימהות אנחנו נוצרנו. אז מדוע סבלו כל כך לא נכנסו להיריון? למה? מסבירים? כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפייתם של צדיקים. איך זה? מה? דוגמה? נתן דוגמה. יש לכם ילד קטן. החלטתם לתת לו סוכריה. מה לסוכר בשבילכם? 30 אגורות, חצי שקל, שקל, כמה? בשבילכם זה כלום. בשביל הילד זה כל עולם. מה אתם עושים? נותנים לו, לא, תעשה, קודם כל תרים את זה. קודם כל תסדר את זה. תגיד תודה רבה. תגיד בבקשה. תקפוץ 3 פעמים. בסוף אתם הופכים אותו לקוף. וקיבל סוכריה, קוף עם סוכריה. אבל אתם שחקים איתו משחקים, נכון? נותנים לו, לא נותנים לו, עושים איתו מין משחק. אתם לא באמת מתקשים להיפרד מהסוכריה או מהמסטיק. זה לא באמת מפריע. זאת אומרת, אתם נותנים לו, אבל משחקים איתו משחק, בשבילו זה חשוב. אתם קצת נהנים ממנו. רוצים לחוות את החוויה איתו. אז ככה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא גם רוצה לחוות את החוויה של התפילה שהאימהות הצדיקות היום מתפעלות ועותרות בתפילה לקדוש ברוך הוא. זה עניין אחד. כשבני ישראל חוו את הביטחון הזה על הים, ים סוף נקרא, 10 מכות, 100 עבדים הפכו למלאכים, האמונה שלהם קצת הידרדרה. מה זאת אומרת קצת הידרדרה? אתם יודעים, אומרים שביטחון בהשם, ככל שיש לך ביטחון יותר גדול בהשם, ככה אתה תקבל את מה שאתה רוצה אפילו בלי להתאמץ. אנחנו בדור שלנו לא יכולים להשיג ביטחון מלא בשביל, זאת אומרת, אני לא יכול לומר עכשיו, טוב, אני יושב בבית, אני מחכה שאני אהיה בריא. יש צורך, ניתן רשות לרופא לרפות. או אני יושב עכשיו במסעדה, ואני אחכה שתבוא הבת זוג, תתיישב מולי, צריך שמישהו יכיר, יעשה שידוך, משהו. צריך שתהיה איזו פעילות פיזית בעולם הזה, כדי ליצור התקדמות, וכבר ההתקדמות תלויה בקדוש ברוך הוא. יש אנשים שאומרים, יש דעה שאומרת, שיש לך ביטחון מלא בהשם, כן, אתה תשב בבית, אתה תשב בבית, ויפול לך כסף מהשמיים. יש דעה כזו. אבל ברמה של היום, המנטלית, הרמה המנטלית של היום, אין אפשרות להשיג את זה. אנחנו לא יכולים להשיג את זה. תמיד יש לך, מה זה ביטחון מלא בהשם? שלרגע אחד, מרגע שאתה יושב ומחכה לכסף שיפול לך מהשמיים, שלרגע אחד לא תפקפק בזה. לרגע אחד, בטיפה אפילו של מחשבה, אולי סתם מבזבז את הזמן, אולי כבר הייתי יכול לעבוד. אין לך אמונה בהשם. לך, תכף תעבוד, אתה צריך לעבוד, תהיה כמו כל שאר בני אדם. אין, היום בדור שלנו אין, אין, אין אנשים כאלו, זה לא מציאותי. קשה מאוד להגיע לרמה רוחנית כזו. אחד העניים מגיע לרב על הבית. וידוע שיש יש, יש, יש עני ויש אביון. אביון זה אדם שצריך לקבל את מה שהוא היה רגיל אליו. זאת אומרת, אם אחר אתם רואים עני, אם הוא 10 שקלים, 5 שקלים, אין בעיה. אם אתם רואים אביון, אביון זה אדם שהיה עשיר ועני, הפך להיות עני. אתה חייב לתת לאביון לפי מה שהוא רגיל. אז אם הוא היה רגיל לאכול בשר על האש וארוחת צהריים, זה מה שצריך לתת לו. אסור לתת לו חתיכת עוף או פלאפל, אסור לתת לו. למרות זה אוכל, אתה צריך לתת לאביון למה שהוא היה רגיל אליו. אז הגיע אחד האביונים לרב על הבית, וישב אצלו ואמר לו, אני רוצה לאכול. אמר לו, טוב, תשמע, הכנתי פתיתים, יש פתיתים. אתה רוצה פתיתים? אמר לו, אני רוצה תרנגול מפותם ויין ישן. אמר לו, מה זאת אומרת, גם לי אין את זה. מאיפה אני אארגן לך את זה? מה, אתה הולך להיות תורח על הציבור? אומר לו, מה זה? אתה אומר שאני אהיה תורח על הציבור? מה כתוב? אתה נותן להם את אוכלו ביתו? אתה נותן להם את אוכלם ביתו? הקדוש ברוך הוא מפרנס כל אחד אחד, מי ביצי קינים ועד כאן הרעמים. אתה לא מפרנס, הקדוש ברוך הוא מפרנס. איך הוא לא סיים לדבר? דופקת בדלת אחותו של רבה, לא ראתה אותו כמה שנים, מה מביא המגש? עם עוף מפותם ויין ישן. הרב היא ממש התבבל, נתן לו את זה, אמר, תשמע, אין לי מילים, אתה צודק ב-100%. אמונה טוטלית, ביטחון טוטלי בהשם, קשה להשגה, אבל יש אופציה כזו שיכולה ליצור סיטואציה שאתה תהיה בטוח בהשם במשהו, ב-100% אתה תקבל אותו. ב-100%, אבל בלי שום פיקפוק. בני ישראל חוו את כל החוויות, מתחילים ללכת במדבר, לא תפילות, לא תודות, יצאנו, נהנים מהחופש. אוקיי, אין בעיה. תסתדרו עכשיו בלי מים. אז זו התשובה לשאלה הראשונה, מדוע הקדוש ברוך הוא לא נתן להם מים. כדי לעורר אותם לתפילה, כדי לעורר אותם לחיבור רוחני מחדש. כי אם אתה לא מקבל את המים, אז כשאתה מקבל דבר מסוים, יום אחר יום, אתה מתחיל לזלזל בו. אני מתחיל לזלזל בו. זה חוק שטבוע בטבע. בגלל זה הקדוש ברוך הוא טבע את עניין שמירת הנידה. מה זה שמירת נידה? כשהאישה הנידה, 7 ימים, 5 ימים, 6 ימים, לא פחות מחמישה ימים, מודעה של 4, לא משנה, היא צריכה להיות נקייה לאחר מכן 7 ימים, ורק אז היא יכולה להיות עם בעלה. אפילו להעביר לו דבר מיד ליד. כשהיא בנידה, אין שום קשר פיזיולוגי בין הגבר לאישה. שואל, מה, למה, זה קשה, למה עושים את זה? כשאנשים שמתחתנים, אין להם שום עניין של נידה, או גויים למשל, אין להם שום עניין של נידה. ומתי שהם רוצים עם האישה שלהם, מתי שהוא המוח, והתחושות והרגשות מתרגלות לאותו הדבר, בין אם זה אוכל, בין אם זה אשתך, בין אם זה כסף, לא משנה מה. האמת, כסף לא אוהב, כסף לא יסבע כסף. אבל זאת אומרת, בן אדם שרגיל לכל ההנאות ביום יום שלו, ואין שום דבר שיעצור אותו מאותה הנאה, אז הערך שיהיה לו כלפי אותה הנאה, לאט לאט ילך וירד. לאט לאט ילך וירד. לכן, כשבין בני זוג, כשיש ביניהם קשר, אסור להקרין יותר מדי את הקשר, אסור להקרין יותר מדי את הרצון. כשאתה מראה שאתה רוצה לתת לבת הזוג שלך ולהעניק לה, היא אומרת, טוב, הוא מעוניין בי, הוא רוצה, הכל בסדר, אני רגוע, אני לא צריכה להתאמץ, שהוא יתאמץ בשבילי. אתה עושה עבודה כפולה, ואתה לא מקבל פידבק, אתה מרגיש מתוסכל. על כן צריך לדעת גם איך לנווט ולסנחן ולווסט את הנתינה, זה גם חשוב. שצריך לתת לאדם לפי הכמות שבאמת צריך לקבל, הוא לא עניק יותר מדי, שהוא לא יתרגל לזה. ושלא ייקח את זה כמובן מאליו. אבל בנידה, שפתאום לפתע אומרים לך שבועיים אסור לך להתקרב, אין, אסור לך להתקרב, שום מגע, כלום, שום דבר. לוקחים לך משהו, אתה רוצה אותו יותר. עכשיו אני יכול לשים כאן קערה עם פירות. 80% מהאנשים, מה יחשבו על הקערה הזו, או על הכוס תה הזה, לא יעניין אותם. עסוקים במשהו אחר. ברגע שאני אומר, אסור לכם לאכול מזה, אני לא מסכים שתיגעו בזה, זה דבר שהוא מאוד מאוד טעים, דבר שהוא מאוד מאוד בריא, אבל אני לא יכול לתת לכם, אני לא יכול לחלוק את זה איתכם. הנפש שלכם פתאום תיצור רצון פנימי לאותו דבר. יותר מאשר מה שלא רציתם לפניכם בכלל. לא רוצים. מה זה פרסומות שאנחנו רואים פרסומות? פשוט הם מעלים לתודעה שלכם דבר שלא היה קיים אצלכם לפניכם. אז הכיסא הזה הוא נוח, האוכל הזה מאוד טעים, האוטו הזה משפחתי. מכניסים לתודעה שלכם קישורים בין המוצר לבין חוויה מסוימת שאתה מתחבר אליה. אז האנשים שאוהבים משפחה יקנו רכב משפחתי. האנשים שאוהבים אקסטרים והרפתקאות יקנו רכב שהוא ג'יפ נניח. אנשים שאין להם כסף יקנו קיה של 1-12, 1-15, 1-20. כולנו, ברוך השם. אז כל אחד, הפרסומת או ההטמעה שמטמיעים לך במוח, מתאימה לפי האדם, כל אחד הצרכים שלו. זה הרעיון. אז בני ישראל התרגלו לקבל את הטוב, התרגלו לקבל ביטחון. הם היו עבדים ברמה הכי נחותה שיש. ולפתע הם קיבלו הגנה מבורא עולם שגרמה להם לתחושה מאוד עילאית, תחושה מאוד חיובית, זאת אומרת, הכל שלנו. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אתם צריכים להתפלל, אתם צריכים להודות על מה שיש יום-יום. וזו היה האמונה. כשאני יושב עם עצמי בסוף היום, באופן טבעי, מתחיל לחשוב. לעצור את החשיבה אי אפשר. ובחשיבה הזו, למעשה אני בונה, יוצר, את היום שלמחרת. עולים לנוח, מתכסים לשמיכה, חבים את האורות, יש כאלה עדיין עם הטלפון, מפסיקים עם הטלפון, נרגעים, מחשבות. אדם שהוא ביקורתי, שזה רובנו, צערנו הרב, התחיל לחשוב מחשבות שליליות. מה זה אומר? הוא יזכור את המצבים, את הסיטואציות, את החוויות שהוא עבר במשך היום, השליליות. פה לא הסתדר לי, פה כמעט עשיתי תאונה, פה קיבלתי חוב, שם הילד לא התנהג בסדר, כאן לא הסתדרתי עם הבעל, כאן לא הסתדרתי עם האישה. כביכול במוח זה ייראה שהוא מאבד את התחושות האלו כדי ללמוד למחר ולתקן, להיות אדם יותר טוב. מה שזה ייצור בסופו של דבר, ייצור תסכול. הוא יקום בבוקר, בדרך כלל, לא תמיד, אבל הוא יקום בבוקר על רגל שמאל. אבל איזה רגל שמאל? יש רגל שמאל שקמים, שאתה כבר מרגיש זעוף, כעוס ועצבני. בלי שום סיבה, קם. לא על זה אני מדבר. יש רגל שמאל סמויה. אתם יודעים מה שאני אומר רגל שמאל? שאני מתעורר עם מצב רוח שלילי, כן? לפעמים שאני קם על רגל שמאל, זה מצב רוח שלילי. אנשים פתאום ישנים הכל בסדר, היה בסדר בארוחת ערב, קם פתאום עצבני. קיים. אצל כל אדם שני. קם כאוס. יש רגע שמאל שבאדם מתעורר זעוף, כאוס, וסמוי. צריך פשוט טריגר קטן, משהו קטן, שיעורר ויפוצץ את הכל. אבל אם אדם נמצא באמונה, והוא מבין, התודעה הפנימית שלו, מבינה, לא בשכל. צריכים להבין, השכל לא משפיע, מה שאני יודע בשכל, לא משפיע שום דבר על הרגש. זאת אומרת, הרבה פעמים אני יכול לרצות משהו, ולמעשה אני בכלל לא רוצה את אותו דבר. הרבה פעמים אנשים לוחצים, משפחה מסוימת לוחצת על מישהי להתחתן. אם היא רגיל 35 והיא רוצה להתחתן, היא מתעסק כל היום בחתונה. היא עצמה בכלל לא רוצה להתחתן. יש לה בעיה, כן? זה לא בסדר. אבל היא עצמה לא רוצה בכלל להתחתן. והיא לא מבינה למה לא הולך לה. אני בכלל רוצה להתחתן? בטח, מה זאת אומרת? אני כל המשפחה שלי, כולם. היא בכלל לא רוצה להתחתן. אדם כל היום שולח קורות חיים, הוא בכלל לא רוצה לעבוד. לא יכול לישון עד 12 בצהריים. נוח לו. טוב לו. אבל כדי להתאים את עצמו לסביבה החברתית, הוא חייב לפחות לשלוח קורות עבודה, קורות חיים, מה שצריך. אם יש לאדם אמונה נקייה, פנימית, לא בשכל, כי השכל לא... השכל זה מכאן לבחוץ. זהו, הפנימיות היא זו שמשפיעה. ואם אני רואה שכל נקודה שלילית שמתפרשת כשלילית בחיים שלי, כל נקודה כזו היא למעשה סוג של תפיחה על השכם מהקדוש ברוך הוא, חיזוק, עליית מדרגה, לא משנה, כל נקודה שלילית, אני מסתכל עליה בתור עליית מדרגה, חיזוק, אז אוטומטית המחשבות שלי, צריכים להבין, המחשבות הפנימיות הופכות להיות חיוביות. עכשיו, אין אפשרות לא לכעוס ולא לבקר גוף ולא להיות שלילי כל אחד. אין אפשרות כזו. צריכים להיות הגיוניים. אבל זה הכל משחק של מי יותר ומי פחות. מי חזק יותר במחשבות של האדם, בתודעה שלו? האם היצר הרע חזק יותר, או שהיצר הטוב? יצר זה משום ציור. יצר הרע יכול להראות לך עכשיו דבר שלילי ולהפוך לך אותו לחיובי. אתה יכול לראות אדם שמתנהג באלימות למישהו אחר, ואתה יכול להצדיק אותו. למה? כי הוא חתך אותו בכביש. גם אותי אם הוא היה חותך, הייתי עושה לו ככה. אתה יכול להצדיק, ואדם שמתנהג באלימות, מה הוא חתך אותו בכביש? שינה כמו שצריך. כביכול אתה מצדיק את הרע, אתה מצדיק, אתה לא מתנגד, אתה... יצר יכול לגרום לאשליות. ויצר הטוב, יצר הטוב, אתם יודעים, הוא מסכן, הוא חלש, הוא לא, יצר הרע, הוא משלם במזומן, הוא חזק, יצר הטוב, הוא יצר הטוב. אתה יכול להסתכל על מחזה או איזה אישה יפה. הוא אומר לך, זה אסור. מה אסור? זה יפה, זה טוב. זה אסור. זאת אומרת, יצר הרע ויצר הטוב הם במאבק תמידי, אבל יצר הרע, השליליות, קל לה יותר לשכנע ולפתות את האדם. קל לה. כשתלכו לבעל המכולת ותעשו קניות, ועוד אדם לצדכם גם יעשה קניות. והוא ישלם בצ'ק ואתם תשלמו במזומן. מי שמח יותר בקנייה שלו את בעל המכולת? מזומן. ברור שמזומן. יצר הרע משלם במזומן. השליליות משלמת במזומן. כשאני, שימו לב טוב, אני אומר לך משהו מאוד קשה לשמוע, קשה מאוד להכיל את זה. שימו לב טוב מה שאני אומר לכם עכשיו. אנחנו, בני האדם, נהנים, מקבלים סיפוק מהשליליות. מקבלים איזה סיפוק. תבינו אותו מה שאומר לכם, זה קשה מאוד לשמוע את זה, קשה להכיר את זה, אבל באמת אני כל היום חושב על דברים במנתח, ונפגש עם אנשים, עושה ניתוחים לאחר מכן, ובודק ומתעניין וקורא, משתדל, ושואל ולומד, ברוך השם, הכל בתורה שלנו כתוב, הכל. האדם, תקשיבו טוב, נהנה מהכאב. האדם, לצערנו הרב, גם איכשהו במצב, איכשהו מגיע לזה שהוא גם נהנה מהשליליות, מקבל סיפוק מהשליליות, פשוט מאוד. אתם יודעים למה? אם מישהו לא הבין מה שאמרתי, יכול להיות שלא הסברתי טוב, אז אני אחזור עוד פעם. תבקשו רק, בסדר? המודעות של האדם מתקיימת על ידי רגשות. התודעה של האדם מתקיימת על ידי תחושות. וככל שהמודעות מרגישה יותר והתודעה חשה יותר, ככה היא מתקיימת יותר. עכשיו אני אקח דוגמה. הילדים בריאים, הכל בסדר. העבודה מצוינת, האישה מצוינת, הכל טוב. יש פרנסה, הבריאות, ברוך השם, בלי עין הרע. נסעת בבוקר, עשית רוורס, דפקת את הכנף של הרכב, 3,000 שקל נזק. אתה מעלה את כל האינפורמציה כלפי החיים שלך, מול העיניים שלך. את האמת תגידו לי. על מה אתם תחשבו בשעתיים שלוש הקרובות? ביום הקרוב על מה אתם תחשבו? את האמת? כולם יחשבו על המכה שהם קיבלו ברכב. נכון? את האמת. למרות שזה... אם אני אומר לכם, תשמע, המכה הזו שקיבלת, היא בתמורה לזה שהילדים עדיין בריאים, תראה, שילדים, השם ישמור בית חולים, לך תראה, בשניידר, שמחלקת ילדים, אתה תקבל חום. אתה תלך לשם, אתה פשוט תאריך כל רגע שהילדים שלך בריאים? כן. בטח. לא, שילך, כל הרכב שילך. כן. במצב של פחד, אתה מעריך את הטוב. מצב סטטי, הרע עולה מול העיניים שלך, ואתה מתייחס אליו. ו... לעומת זאת, הלכת ברחוב, מצאת כרטיס הגרלה, זכה ב-3,000 שקל. את האמת, תגידו לי את האמת. איפה העוצמת הרגשות תהיה יותר חזקה? בזה שלקחו לכם 3,000 שקל או בזה שקיבלתם 3,000 שקל? טעות. בזה שלקחו לכם 3,000 שקל. זה שקיבלתם 3,000 שקל, זו תחושה טובה. אבל זה משהו שהוא לא היה שלך. אתה מעריך אותו פחות. כשהדבר הוא שלך ולוקחים לך אותו, מה שאני אומר עכשיו גם דרך אגב, חוץ מזה שזה כתוב בתורה, בספרי המוסר, זה גם מבוסס במחקר מדעי. יש מחקר מדעי שמסביר את זה היטב. לא זוכר את כולו כרגע, אבל אם מילין הכרטיס הגרלה נניח, או שבינגו, או שזה מבצע מסוים, וזכית, ואיבדת את כרטיס ההגרלה, זה פחות קשה מזה ש... מילית כרטיס הגרלה, זכית, וגנבו לך את זה. ולקחו לך את זה. זה יותר קשה. זה שלקחו לך את זה, זה יותר קשה. אז כשאתה מקבל כנס, או שמקבל זיכוי ממס הכנסה, הכנס משפיע רגשית הרבה יותר מאשר הזיכוי. במיוחד מגופים ממשלתיים. בגופים ממשלתיים אתה מרגיש, נו, אז החזירו לי 1,000 שקל. כל החיים הם קראו אותי. צריך להחזיר לי הרבה יותר. זה סוג של חשיבה שמשפיעה. אין ספק שהמודעות לחוויה השלילית היא הרבה יותר רחבה. והגוף שלנו רוצה רגשות. על כן, אנחנו מחבקים חיבוק מסתורי את הכאב ואת השליליות. כי הכאב הוא משפיע בצורה יותר חזקה, נותן יותר תחושה. נכון שהתחושה הזו היא לא טובה, ואנשים רוצים להיפטר ממנה, ואנשים רוצים לצאת ממנה, אבל כל עוד שהיא מתקיימת, ואדם לא עושה מה שצריך לעשות כדי לצאת ממנה, אז הוא אומר שהוא רוצה בה. לדוגמה, פחד יכול לגרום לאדם לשנות את המעשים שלו ברגע אחד. אני יכול לדבר עם באדם שיחה הגיונית, 10 שעות. כמה חמורה בעיית האלכוהול שלו. 10 שעות. הוא יגיד, כן, אתה צודק, נכון, חיי המשפחה נהרסים, החיים הנפשיים, הבריאות שלי, הנפש שלי, אני מכור לזה, אני תלוי בזה, אתה צודק, אני מפסיק. יומיים לאחר מכן, חצי כוס יין, נו, יש פה על האש, חברים עושים, יש איזה אירוע, אחרי שבוע תראו אותו שותה יותר גרוע מה שהיה. לעומת זאת, הוא ייכנס לרופא, הרופא שלא מעניין אותו ממנו בכלל, יש לו עוד 1,000 מטופלים, אלא, תשמע, בצילום אנחנו רואים כמה נקודות על הכבד, תגיד לי, אתה שותה אלכוהול? כן. אז כדאי לך להפסיק, כי כנראה יש איזו מחלה או משהו, אז כן, זהו. מאותו רגע, לא סיגריות, לא אלכוהול, מה שאתם תרצו. יש דברים אחרים שכן, קשה לשלוט עליהם, גם אפילו הרופא יגיד, בסדר, אבל הדברים האלו, הפחד יכול לגרום לשינוי. עוד סוג מסוים של התנהגות שהאדם מרגיש, תראו, יש איזה פתגם כזה, לא יודע מי הביא אותו, לא יודע איפה הוא הגיע, צרות מגיעות בצרורות. יש מין פתגם כזה. זה מבוסס על הפסוק מהתהילים, מן הפח אל הפחת. סליחה, זה לא מהתהילים, הפח נשבע ואנחנו המלטנו, זה משהו אחר. יש פסוק בגמרא, אני חושב, מן הפח אל הפחת. זאת אומרת, נפלת במקום גרוע? וואי, איזה בעיה גדולה. אל תדאג, יכול להיות יותר גרוע. תמיד יש יותר גרוע. קודם כל, באמת, שאלה ששואלים אותי המון אנשים, ויצא לי לחשוב עליה המון. למה כשבעיה מתחילה להיווצר בתחום מסוים, מיד לאחר מכן, כמו וירוס, כמו חיידק, מדביק לי עוד תחומים בחיים? כאן, פה, שם פנצ'ר, פתאום מנוע, פתאום עבודה, פתאום זוגיות. כל מיני תקלות. לפני כן הכל היה טוב. הסיבה הראשונה שאני הגעתי למסקנה, אחרי שלמדתי וקראתי בסייעת הלשמיה, כשהאדם לא העריך את הטוב שהיה לו, לא העריך, לקח אותו כמובן מאליו, אפילו אם זה בריאות, ולא העריך את זה, זו הסיבה שהקדוש ברוך הוא שולח לך חיצים בכל מיני תחומים כדי שתתעורר. לפעמים בן אדם מספיק לו חץ אחד כדי שהוא יבין, לפעמים בן אדם צריך עוד סתירה ועוד סתירה כדי להתעורר. בסוף האדם מתעורר, בסופו של דבר, אדם נורמלי, כן. הסיבה השנייה, התגובה שלך לתחושה או למציאות או למקרה שקרה לא הייתה תגובה נכונה. לדוגמה, בעל ואישה חיים ברוגע ובשלווה. האישה נגיד קצת היסטניסטית, אוהבת ניקיון. הבעל שם את הנעליים על השולחן, לא בטעות לכלך או משהו כזה. והיא הגיבה בצורה קיצונית מאוד, שמעה את זה בווליום גבוה מאוד, הקצינה מאוד את התחושה. אוקיי, ככה את מתייחסת לדבר הזה? אני אתן לך באמת סיבה לקרוס. טק, 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 אחד אחרי השני. עכשיו את יכולה לקרוס באמת בעוצמה שכעסת על השטות הראשונית. אבל גבר ואישה. באדם מוקף אותו בתור בבנק, מתלהם. אז מתלהם? בואו נראה לך באמת למה צריך להתלהם. טק, 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 חלכה שני. אלו שתי הסיבות שמצאתי, שישבתי ולמדתי וחקרתי ושאלתי ובדקתי, בסייעת הדשמיה, ברוך השם, למה צרות מגיעות בצרות? כמובן יש את הסיבה של הבנות וגלגולים ותיקונים, בזה אנחנו לא מבינים. כל אחד יודע על עצמו, משהו צריך לדעת. ובעיקרון אלו הסיבות. אבל כשיש לי אמונה, נחזור עכשיו לחלק ש... ואני רואה את הנקודות השליליות לפני שאני עולה לישון, כמקפצה, כמדרגה חיובית להתעלות, למרות ש... אתם יודעים, למה משווים כל הזמן כמדרגות? מה זה מדרגות? למה דווקא מדרגות? למה לא אר? למה לא, לא יודע מה, גבעה, למה דווקא מדרגות? כשאתה רוצה להגיע למקום מסוים, כשאתה עולה במדרגות, אתה מתחיל להתעייף. וככל שאתה עולה יותר, הרגליים שלך כואבות יותר. יש כאלו אחרי כמה מדרגות, יש כאלו אחרי הרבה מדרגות, כל אחד זה הכושר הגופני שלו. אתה מרגיש קושי. אתה מרגיש קושי, קושי, אבל אתה בהתעלות, אתה עולה. זאת אומרת שהכאב הזה שאתה מרגיש במקרה שקרה לך ואתה מייחס אותו לחיוביות ולהצלחה ולהתקדמות, זה הגיוני שהוא יהיה כואב. זה כמו מדרגה שאתה מתאמץ ועולה, מתאמץ ועולה, מתאמץ, עובד קצת, אבל אתה יודע שאתה בהתעלות. כשאני מסתכל על הסביבה שלי, על החוויות שלי, הכל מה שאופף אותי, ואני רואה את הדברים השליליים כירידה לצורך עלייה, אוטומטית המציאות שלי בחיים הופכת להיות הרבה יותר רגועה וחיובית. אני לא צריך שיקרו לי מקרים חיוביים כדי שאני ארגיש את זה. כי אני מסתדר גם עם מה שיש לי כאן. למרות שהם מקרים שליליים, אני אקבל אותם, זה בסדר. אני מוכן להכיל אותם. בבני ישראל, לא. שכחו קצת. הקדוש ברוך הוא הזכיר להם. משה רבנו, שאלנו שאלה נוספת, ויצעק אל השם. אולי באמת זה מהלחץ, אולי באמת מבני ישראל, אולי באמת מה זה ויצעק אל השם? כשאדם צועק, זה אומר שהוא ישתמש באופציה של הטונציה שלו, של הטונים, הגבוהה ביותר. אין משהו אחר חוץ מצעקה הצרחה, כל מה שקשור לטון. דיבור, מילוליות, הצעקה זו הרמה הכי גבוהה שיש. הצעקה מביאה, יכול להיות סוג של פחד, אלם. הצעקה גם מביאה עצבים וכעס. והצעקה גם מביאה פריקה. עכשיו, משה רבנו המנהיג האולטימטיבי, האיכותי ביותר שהיה לבני ישראל, מאז ומעולם, רואה את בני ישראל סובלים, הוא לא מבקש, מדבר, מתפלל, מתחנן, מרים את הכל, הוא ישר הולך למקום החזק ביותר, לכך שבני ישראל יבשו. הולך לצעקה. זה מראה לנו את הגדלותו של המנהיג, גדלותו של המנהיג, משה רבנו, לצעקה, בבקשה, השם, תיתן את הזרוע. אולי בבקשה, אולי ברוגע, אולי בתפילה, אולי זה לא יתקבל כל כך כמו צעקה. כשצועקים להשם, יש עניין של להתבודד, שהולכים להתבודד, כשאדם מבודד את עצמו מהסביבה, והולך להתנקות, אז יש עניין של לצעוק. הוא צריך לצעוק. לצעוק, לצעוק, ממש. לפרוק. הצעקה זה סוג של פריקה. אם אתם תשעו, תצעקו במקום נסתר, לא צריך שלא יחשבו שיש בית משוגעים, ללכת למקום נסתר, ולצעוק שם, צעקות, ממש, להשם יתברך, אתם תרגישו פורקן. תרגישו פורקן. לא דבר שצריך אותו כל יום, פעם, שבועיים, לא עושה כל יום. כן, צריך להתייחס לצעקה בצורה מאוד עדינה, שלא יהפוך השלום לסדר היום שלנו, נצעק על כל מי שאנחנו רואים. צעקה צריכה להיות. כמובן, גם בחינוך ילדים צריך להרים את הקול, צריך גם ליצור לפעמים, שהילד יראה שיש חומה ומגן, שיש לו ביטחון, שיש מישהו שמנהל אותו, זה משהו חשוב. כלומר, הצעקה היא מהפה והלאה, לא, זה לא משהו פנימי, אם זה משהו פנימי זה לא טוב. אחרי משה רבנו, איזה קדוש ברוך הוא אומר, תיקח עץ, תשליך אל המים, וזה יגרום למים להתמתק. ובאמת הם שתו והכל היה בסדר. כמו שאנחנו יודעים, משה רבנו, ידע על כל עץ, על כל חיה, על כל אבן, על כל סלע, על כל פיסת חול שיש במדבר, את כל האינפורמציה. הוא היה עשרות שנים, 80 שנה, במדבריות. הוא מכיר כל חור במדבר. הוא לא יכול לדעת שהעץ הזה יש לו סגולה מסוימת של המתקת המים? זה דבר פשוט. הוא לא יודע שהעץ הזה שגודל פה לצד המים, לצד האגם הזה, אם אני מכניס אותו למים הוא ממתיק את המים, הוא לא ידע את זה? הוא צריך שהקדוש ברוך הוא אמר לו את זה? הוא היה מומחה במדבריות. הוא היה מומחה בטבע, היה מומחה, היה מבין מהכל, מכיר את הכל. 80 שנה. היה מלך של אפריקה והיה עושה מלחמות, והיה מכיר את הכל, הוא היה מכיר את כל המדבריות. מה, תיקח את העץ הזה ותכניס, את זה הוא לא יודע? מוזר. כל מי שגר במדבר יודע שיש עצים מסוימים, סגולות ותכונות מסוימות. המינימום של המינימום, אפילו ילדים קטנים יודעים שיש תכונות מסוימות לעץ הזה שמתאים למים או מתאים לאוכל, את העץ הזה לא מכניסים, זה רעיל, זה אפילו ילדים קטנים. אז אדם כמו משה רבנו לא ידע מה הוא צריך לקדוש ברוך הוא שיגיד לו. תשובה ראשונה, שזה גם ייקח את זה לעצמנו. לפני כן מה כתוב? וילונו העם על משה לאמור, מה נשתה? כל העם מתקרב אליו, מה רוצים לשתות? נכנס אותו ללחץ, פחד. הוא לא, הוא לא ידע מה לעשות. כשאדם נמצא בלחץ מסוים, הוא תמיד ישכח את הדבר, את הפתרון הבסיסי ביותר. כשאדם נמצא בלחץ, הוא ילך לפתרון המורכב יותר. במשה רבנו, אנחנו יודעים איך הוא לקח אחריות על העם, ואם הוא מרגיש שהעם כואב וכעוס, הוא לא יכול, זה הפריע לו, זה הטריד אותו. כי משה רבנו הוא מנהיג אולטימטיבי, הוא מנהיג בכיר, הוא מנהיג שמרגיש כל צער שיש לכל אחד ואחד מבני ישראל. כשהוא רואה שכל העם עליו, והם צמאים, הוא לא יכל לחשוב כביכול בהיגיון, כי הוא היה כל כך רוצה, הוא היה כל כך עסוק בלעזור להם, בלהציל אותם, שהוא ישר פנה לקדוש ברוך הוא. והתשובה השנייה, רצה משה רבנו ללמד את בני ישראל שגם במקרה, גם במקרה שאתה בטוח בו, אתה הולך עכשיו, תבעת לבית משפט חנות מסוימת ששילמת לה ולא קיבלת את המוצר. בסדר, לא קיבלת. ידוע לכולם שבכל מדינה מתוקנת, נורמלית, כל בית משפט, לתביעות קטנות, יתבע את החנות לתת לך את המוצר ששילמת עליו. הגיוני? מלמד אותם משה שגם שהדבר מאוד מאוד ברור לך, ברור לך כמו השמיים הבהירים והמים הצלולים, זה ברור לך. צעק אל השם, בקש מהשם, תפלל להשם, תפלל להשם. זה ברור לכם שאתם יוצאים לבחוץ עכשיו ואתם נוסעים באוטו, מגיעים לבית, תודו להשם. משהו לימד אותנו פה, להודות על הדבר הקטן, המינימלי, מה זה אגב שלא, לא, יש בעיה, להשם, אני מודה להשם, מתפעל להשם, מבקש מהשם, צועק אל השם. מה, אתה צועק על דבר פשוט שאתה יודע אותו בעצמך? כן. לחזק לבני ישראל את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אוקיי, זה אחרי זה בעצמו. אבל כשרואים דוגמה אישית מהמנהיג, לוקחים את זה אלינו. בסופו של דבר, אנחנו רוצים ליצור אמונה. ובזה בזאת שמסיים. איך אנחנו יוצרים את התחושה הזו שגורמת לך להסתכל על הרע שמסביבך ולהפוך אותו לטוב? איך? זה מתחיל כמובן בזה שאתה צריך לנתח קודם כל את הטוב שיש לך. מה זאת אומרת? אם כרגע יש לך דירה לישון בה, אתה בעצמך צריך להבין שיכול להיות שיש מצב שיש אנשים שאין להם מכאן לישון. או יש אנשים שישנים ברחוב. ואם אתה קם בבוקר ומחייך, אומר מודה אני, נוטל ידיים, צחצח שיניים, יש אנשים שלא יכולים לצחק מישהו שיעשה להם את זה. כי הם לא יכולים לזוז, שהם בלקת פרקים שם ישמור. אתה צריך, כדי להפוך את הרע לטוב, אתה צריך להיות קודם כל מודע לטוב. כשאתה מודע לטוב, בכל טוב וטוב שיש לך, אפילו הקטן ביותר, אתה מודה עליו, אז אתה מגדיל את הצבא של הטוב. אתה מגדיל אותו פשוט. כשאתה מתרגל אליו, אז רק מקרים שקורים באופן פתאומי, שלא ציפית להם, אתה מתייחס אליהם כאל טוב. אבל לשאר הבסיס, שאתה קורא לו בסיס, שאתה בטוח שהוא יכול להיות, אתה בטוח, זה מגיע לי. הוא מאבד את האפקט של ההשפעה על הנפש, הטוב הזה, שהוא לא מוערך. זה, ויצעק אל השם, זה, משה רבנו אומר, עכשיו, על הדבר הקטן הזה אני צועק להשם. על הדבר הזה אני מודה להשם. על זה שאני יכול לאכול ולשתות, יש אנשים שלא יכולים לאכול ולשתות, יש להם זונדה. על זה שאני ערני, יש אנשים שנמצאים בתרדמת. אני ממש צריך להיות כל הזמן, כל הזמן, בתודעה כלפי הטוב שיש לי ובהודעה, ובהודעה להשם על הטוב שיש לי. כל הזמן. כשהתדר שלי כבר פועל על התחושה החיובית הזו של הערכה ושל ההוקרה תודה על מה שיש לי, אז ברגע שקורה משהו שלילי, אין בעיה. הוא יחיד מול רבים. אין בעיה. מעטים מול רבים. אין שום בעיה. ומזה שאתה מבין כמה טוב יש לך, כמה מקרים חיובים עוברים עליך במשך היום, וכמה פעמים ניצלת ואתה מוגן ואתה מסודר מפה ומגנים עליך משם ויש לך משפחה טובה. אז כמה מקרה? אתה כבר ממית את ההשפעה השלילית של המקרה הזה מול הדברים הטובים שיש לך. וזו באמת התמצית, אני אומר לכם, באמת זו התמצית של ההצלחה של כל מה שקשור לכל החיים. כל מה שאתם רוצים להצליח בחיים, כל מה שאתם רוצים לשאוף ולהגיע אליו ולהשיג דברים, זו התמצית של ההצלחה והתחושה שיכולה ללוות אתכם. מי שעשה את זה, אני אומר לכם, במבטיח, לא הבטחה, שבלי לדעת, הוא יראה שכל דבר שקורה לו, הוא יכול להתמודד איתו בקלות, הוא לא משפיע עליו. כי תמיד, תמיד בעולם, בגלל שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם, יש תמיד יותר טוב מאשר רע. תמיד יש בעולם יותר טוב מאשר רע. הרע בולט. הרע בולט. נכון שעם השנים הרע הלך והתגבר, כמו שנניח לפני 50, 60 שנה, 70 שנה, אם מישהו גנב ארנק מבית או תרנגולת מאיזה חצר, עשו עליו כתבה בעיתון. עשו עליו כתבה בעיתון. היום אם מישהו גונב מבנקים כמה מיליונים, בקושי איזה ציון באיזה מדור כלכלי ותחתית העיתון. היום צריך לעשות פיגועים ורציחות קיצוניות כדי באמת שתפוס כותרת. נכון שהרע קצת התחזק, כי אנחנו לא יודעים להעריך את הטוב, אז הרע קיבל כוח. אם אני אודה לקדוש ברוך הוא ואדבר ואספר הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא על כל הטוב שהוא נתן לי, הרע יהפוך להיות מיעוט. הקושי, האכזבה, הייאוש, הכל, כל התחושות יהפכו להיות מיעוט. וגם אני לא מקבל את מה שאני רוצה, לא מקבל, לא מצליח, ברגע שאני בתדר של הודעה לקדוש ברוך הוא על מה שיש, אוף, זה פשוט מחפה. מחפה, יש איזה פתגם, ראיתי על איזה אוטובוס או משהו, לא יודע, שעמדנו ברמזור, משהו עם בונוס, לא, משהו אחר, התעוררת בבוקר, כל השאר זה בונוס. זה בעברית עילגת של מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, שחזרת משפטים וחמלה, רבה אמונתך. זה העברות של הפסוק הזה. עשו את זה בשפה יותר כלילה. לא צריך לומר את זה במקום מודה אני, צריך להגיד מודה אני עדיין. זה צריך לדעת, אלו הדברים האלו, אלו, כשאתה מודה על הטוב, אם אתה אומר את זה באוטומט, אז הקדוש ברוך הוא ייקח לך חלק מהטוב כדי שתחזור לתלם. אני צוחק, חס ושלום. הקדוש ברוך הוא, אין שום סיבה שהוא מראה על האדם, מה פתאום, בשום פנים ואופן. אם אתה אומר את זה באוטומט, אז אתה פשוט, איך אתה תזהה את זה? אתה תיתן כוח יותר לשליליות בחיים שלך, ואז אתה תבין שאתה פשוט אומר את זה באוטומט. כשאתה באוטומט, בעניין של הערכה, אז הערכה הופכת להיות לא מעורכת. זאת אומרת, הערכה של מה שאתה מעריך, את הטוב שלך, הופך להיות חלק מההרגל, ואז שוב פעם, אתה מרגיש שהרע עולה ומשתלט עליך וגובר עליך. עכשיו, אני צריך להדגיש את זה. צריך שיהיו לאדם, זה בסדר שיהיו לאדם, כמו שבין בני זוג, זה בסדר שיהיו מדי פעם מריבות, זה בסדר גמור, אין לי שום בעיה. פעם בחודש, פעם בחודשיים, אין לי שום בעיה. פעם ביומיים, פעם בשלושה ימים, יש כאן בעיה. פעם בחודשיים, אין בעיה. אפשר גם לחיות בלי מריבות, אבל זה לא הגיוני. לא הגיוני, בוא נגיד את האמת, זה לא הגיוני. מדי פעם, זה בסדר שיהיו לאדם גם משברים, נפילות, זה בסדר. לא קורה שלא יהיו המובילים. שלא יהיו המקרים המובילים. אם אנחנו נלמד לבסס את המחשבות שלנו, זה כוח מאוד גדול, אתם לא מבינים. הכוח של המחשבה הוא כוח עצום. כוח עצום. באמת, מי שיודע מה הכוח של המחשבה, הוא יכול להשיג הכל. הכל, מה שהוא רוצה, הוא יכול להשיג. כי הקדוש ברוך הוא נתן לך את המוח הזה, המורכב הזה, שעד היום המדענים בכלל לא יודעים מה, מה קורה עם המוח, הם לא מבינים בסיס, אבל יש להם עדיין מה ללמוד, מה, למה יש, יש קוף, יש ברדלס, יש להם גם מוח, יש פיל, יש לו מוח ענק. פיל יכול להבין 70 שפות, פיל יכול להבין 70 שפות, פיל הוא חכם, יש לו זיכרון מאוד מאוד מיוחד. פיל יכול לזכור אדם מילדותו עד זקנותו. זה מה שהוא ידוע, פיל יש לו זיכרון, פיל החיה החכמה שיש. גמרא מפורשת, גם ידוע, נראה לי גם, אולי גם המדע אומר את זה, אבל אם הגמרא אומר את זה בדוק, פיל החיה החכמה שיש, יותר מכלב, יותר מהכל. יכול לדעת 70 שפות. מה ההבדל בין המוח שלנו למוח שלהם? אין הרבה הבדלים. ה-DNA של הקוף, לא בקיא במילים, 98% מהמבנה של הקוף דומה לאדם. הבדל של 2% בין אדם לקוף. 2%. אז זה מוזר מאוד. הם לא מבינים איך אם יש לקוף 98% דמיון לאדם, יש לאדם מודעות ותודעה. כי הרי המודעות והתודעה של האדם מאוד מאוד רחבים. מאוד מאוד מאוד. המודעות של האדם רחבה מאוד. נוגעת בהמון תחומים. רגשות, תחושות, מצבי רוח. אם כן, הקשר בין הקוף לאדם היה צריך להיות 10%, 7%. לא 98%, כי המודעות היא לוקחת חלק מאוד מאוד, ואין את זה לקוף. אז צריך 98%. מה, 2% זה המודעות? לא, פשוט מאוד. לאדם יש נשמה, דבר שלא ניתן לקמת אותו, לא ניתן להכיל אותו, לא ניתן להעריך אותו, ולקוף אין נשמה. הנשמה נמצאת כאן, מעל המוח, מחוברת בחוט של כסף. לכל אדם יש נשמה. לקוף אין נשמה. פשוט מאוד. אז מה שהם בודקים, זה רק את החומרים הפיזיולוגיים, רק את הבשר, רק את הכימיה, נפש. לנו יש נפש, רוח, מה? אי אפשר להגדיר נשמה. אי אפשר. יש כמה מחקרים שהניחו אדם על משקל, ממש היה בקסיסה, ממש אדם בתרדמת שהיה בקסיסה, שאומרים, אני לא יודע, לא ראיתי את זה, לא מכיר, לא מבין, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, שממש כשהוא נפטר, הוא יורד במשקל כמה עשרות גרמים. 13, 20 גרם, משהו כזה. הוא יורד במשקל. ולא, השרירים שלו רפואיים, הוא כבר מצב של מוות כמעט. מצב של מוות לכל דבר. וכשממש הוא נפטר, כשהמוח ממש ממש הפסיק לפעום, יש ירידה במשקל. יורד במשקל פשוט, בכמה עשרות גרמים. אז אומרים שיכול להיות שזה הנשמה שעולה מהאדם. אומרים, לא ראיתי את זה, שמעתי בכמה מקומות, כמה מקורות, קראתי, יש עניין כזה. אז, עם כל מה שנאמר, כל מה שנחווה, כל מה לפעמים, תראו מה זה. איך אני יודע שהכל כל כך מורכב? אתמול, הייתי בתפילה, סיימנו את התפילה, למדתי, סיימתי את הלימוד שלי. בא התחלתי לטפל במישהו, ויש לו מחלה, מחלת אור. אני יודע את השם של המחלה, ולא, פשוט לא זכרתי את השם הזה. פשוט לא זכרתי את השם הזה, מחלה מאוד מפורסמת. התחלתי לעשות עם עצמי עבודה, לזכר מחשבות, כאילו, הנה, פותח את הפתק שלו, רואה את התכונה שלו, תאבחן אותו. נו, מחלת אור, פצעים, עושה שמות, קישור, לא מצליח. אולי ישבתי כמה שעות בשביל להיזכר. עזבתי את זה, אמרתי, ברוך השם, לא היה לי כוח לפתח ספרים וזה, ואמרתי, גם אם אני אפתח ספר, זה כישלון לזיכרון. אני לא פותח, לא שואל, לא פותח, לא כלום. עזבתי את זה, טק, פסוריאזיס. איך אפשר להסביר? המוח לא ברור. לא ברור. ובאותו רגע אני יכול לזכור דברים אחרים ממקומות רחוקים שלא קיים בכלל במודעות שלי. לא קיימים בכלל. בדבר בסיסי. אתמול הייתה אצלי גברת, כשהכניסה את דודה שלה, היא הביאה את דודה שלה, מה שצריך לעשות, דיברנו, אולי, יצא, היא נכנסה, ואז היא אמרה שהיא שכחה להראות לי תמונה של מישהי מהמשפחה שלה שלא מרגישה טוב. היא אמרה לי, הסתכלתי עליה מה קרה, דודה שלי, שהייתה פה, ואני איך השם שלה, כי אני, מי שיוצא, אני, כדי לא להעמיס על עצמי, אז אני שואל, מי, אני באמת לא זוכר, כי אני אומר לעצמי לא לזכור. מי, איך קוראים לה? נו, זאת שהייתה כאן לפני כן. בסדר, איך קוראים לה? היא נכנסה לשוק, ולא זכה איך קוראים לה. היא לא זכה איך קוראים לדודה שלה, שהיא הביאה לפה לה. היא הייתה באלם, שהיא לא זוכרת איך קוראים לדודה שלה, והיא לא יודעת מה לעשות. היא לא יכולה, תחשבו, תגידי, דודה, איך קוראים לך? אז אני זכרתי, איך נזכרתי בה, איך קוראים לה? אז אמרתי לה, אמרה, זה לא, דבר כזה לא קרה לי בחיים. אבל זה קורה לכל אחד ואחד מאיתנו. המוח מתעתע, המוח הוא חזק מאוד, כי יש לו את הכוח של הנשמה. זה ההבדל. אלו מקרים, המוח הוא, מי שיודע לשלוט על המחשבה, אני לא אומר שבאדם שישלוט על המחשבה יכול לזמן לו כל מיני מציאויות, יש כל מיני טכניקות כאלה. שתי יודעים את הגבוהות, אתה לא מאמין בזה. אבל המוח, כשהוא מסונכרן, והוא שולט על הרגשות, ולא הרגשות שולטות על המוח, אפשר להשיג הרבה דברים. כשהתפילה לבורא העולם, התפילה זה... התפילה יש לה כוח, מי שיודע, זה פשוט דבר מדהים, אני חייב לעשות את זה פעם שיעור, להסביר מה זה הכוח של התפילה, אתם לא מבינים מה התפילה יכולה לעשות. אתם יכולים פשוט לקרוא מילים, להתחבר אליהן, פשוט לשנות דברים בצורה מדהימה, אני אומר לכם, זה פשוט לא... ככל שהתפילה נקייה יותר, כך היא מגיעה למקומות גבוהים יותר. מה שיפה בתפילה זה שהיא לא חייבת להקשיב למה שאתה רוצה עכשיו, אני רוצה הצלחה בעבודה. עוד שהיא מגינה עליך עם משהו אחר, שאתה בכלל לא ידעת שאמור להיות לך. אתה בכלל לא ידעת, פתאום אתה ניצל מפה, אתה בכלל לא יודע. אנחנו נמצאים בסוג של אפלה, העולם הזה סוג של אפלה. העולם הזה, מישון העולם, מישון העלם. אתה לא יודע מה קורה. למה קוראים לעולם העולם? הוא נעלם, העלם, אתה לא יודע מה הולך להיות צעד קדימה, אתה לא יודע מה הולך להיות צעד, אתה לא יודע כלום. אומרים לאנשים, אתה בטוח? אני לא בטוח בשום דבר, חוץ מהקדוש ברוך הוא, מה שהיה אתמול. כל השאר אף אחד לא בטוח בשום דבר. העולם ישון אליהם, והתפילה יש לה כוח להגן עליך בצורה כל כך ברורה ובריאה. מי שיודע, מי שיכול להתפלל ומי שיחזק את העניין של התפילה, דבר מאוד 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 גדול בשבילו, בשביל העתיד שלו, בשביל החיים שלו, מאוד מאוד גדול. יש כוח גדול לתפילה. במיוחד כל מה שקשור לבריאות הנפשית של האדם. כשאדם מתפעל, הוא פורק, הוא משחרר, הוא מתקשר עם הקדוש ברוך הוא, הוא מתקשר עם השכינה, הוא מתקשר עם הכוחות העליונים, כדי שישפיעו עליו. וגם אם לא קורה מה שאתה רוצה שיקרה, קוראים דברים טובים אחרים, וגם אתה מרגיש משוחרר. אנשים לפעמים מגיעים מחוץ לארץ, הולכים לכותל, מנשקים את הכותל ותסים בחזרה. אומרים פרק תהילים, תסים בחזרה. הם זקוקים למגע הרוחני. הם זקוקים. בן אדם עכשיו לא שומר שבת, לא שומר שבת כל החיים. נהנתן, הולך, נהנה, אוהב, יוצא. שמר שבת אחת, וואי הרב, זה שבת, איזה כיף, וואי. יותר מהכל, יותר מהכל, יותר כיף מהכל. למה זה יותר כיף מהכל? גם כששבת יש בברכה, וגם האדם שלט על עצמו. כשאדם מביא שליטה על עצמו, כשאתה יודע את האבות שלו, הוא מרגיש מאוד מאוד חזק. למשל, יש כל מיני אומנויות לחימה. ויש אומנות לחימה של קראטה. אפשר אומנות, אומנות לחימה הכי חזקה שיש. מה זה קראטה? שליטה עצמית. קראטה זה שליטה עצמית. מה זאת אומרת שליטה עצמית? אני לא מחפש להרביץ לאויב שלי, אני משתמש בכלים שלו נגדי לרעתו. אז אם נותן לי מכה מכאן, פשוט אני זז לכאן, כל הכוח שלו נופל לכאן, הכוח הזה פנוי, נותן לו חלת שעה, רק מפיל אותו. קראטה זה שליטה עצמית. סתם דוגמה. וכשאתה שולט על עצמך, על התאוות שלך הפנימיות, אתה נהנה מכל דבר אחר. מכל דבר, הכל, משתייה ומבילויים, מהכל, אתה נהנה יותר מכל דבר אחר. כשאדם רוצה להתעצבן ולכעוס, והוא שולט על עצמו ויושב בשקט ונושם עמוק, ומוציא את הכעס לבחוץ דרך הנשימה, ושחרר, הוא מרגיש שהוא נקי ולא כעס ולא התעצבן, האדם הזה נותן לעצמו צלש. הוא מרגיש טוב עם עצמו, מרגיש שהוא חזק. זאת הדרך שלנו, זה מה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים להעצים את הטוב. זה לא פתגם איזה קורס בניו אייג'. צריכים להעצים את הטוב כדי באמת לראות איפה אנחנו עומדים מול הרע. ולא להשתיק את הטוב ולייחס רק לרע. שיהיה לכולם ברכה והצלחה ושתהיה לכולם שנה טובה ומבורכת. עוד מעט ראש השנה לאילנות, ט"ו בשבט. שיהיה כולנו שנה טובה ומבורכת של צמיחה ופריה וגדולה ושמחה. בשורות טובות. מי שרוצה שאלות, בבקשה.